נתחיל מההתחלה, קודם כל, איפה הרב נולד, מה, קצת על המשפחה, על ההורים, עיסוק של ההורים, קצת מההתחלה.
ההתחלה, אני נולדתי, אמנם אני לא זוכר את זה, אני נולדתי במונטריאול, בקנדה. ההורים היו מהגרים מרוסיה, והם הגיעו למונטריאול זמן קצר לפני מלחמת העולם הראשונה. אבל אני נולדתי 14 שנה אחר כך. ובצעירותי גדלתי במונטריאול ולמדתי שם. ואחר כך יצאתי ממונטריאול לבלטימור, למדתי שם בישיבה. ואחר כך שירתי ברבנות בכמה מקומות, בצ'רלסטון, סאות' קרוליינה, זו קהילה ותיקה מאוד, קטנה, אבל ותיקה מאוד.
דורם, לא?
לא, דורם זה נורת' קרוליינה, זה סאות' קרוליינה. אחר כך בטורונטו הייתי, ואחר כך באנגליה, בלונדון, ומשם עליתי ארצה. זה בקיצור.
איפה, קודם כל, מסקו ההורים של הרב?
האבא שלי זל היה סוחר, והוא, דבון לב, הוא נפטר בצעירותו, הוא היה בן 57 כשנפטר. אמי זל נשארה אחריו תקופה ארוכה, אבל גם היא נפטרה לפני בערך 10 שנים. היא הייתה כבר מבוגרת.
מה, היא
עבדה
במשהו?
לא, היא הייתה
עקרת בית.
עקרת בית.
וכמה נפשות מנתה המשפחה?
המשפחה מנתה מעט. היה לי אח גדול ממני בעשר שנים. ולא היו ילדים אחרים. גם אחי זל נפטר לפני כבר כמעט עשר שנים.
ומה היה, בואו רואים את הסגנון של המשפחה, איזה סגנון מבחינה דתית?
הסגנון...
מה היה החינוך בבית של הרב?
החינוך היה, אמנם מעניין שהם באו מאזור ברוסיה, זה בעצם כמו אוקראינה, שהוא היה אזור חסידי בכללותו, אבל הם לא היו חסידים. הם, וגם אני לא חסיד. אמנם זכיתי ללמוד אצל הרב פנחס ירשפונג זצ"ל, שהוא גדל בין חסידים, הוא היה מגליציה, והוא הכיר היטב את העולם החסידי, ו... כל הרבס של היום כמובן העריכו אותו, כי הוא היה גדול יחיד במינו, אבל הוא לא היה חסיד. זה אין לדווח על זה, אני אומר לך שהוא לא היה חסיד.
ובוא נגיד, הצעדים הראשונים של הרב בלימוד, איך הרב אומר שהוא למד בישיבה בבולטימור?
לא, למדתי לפני זה, למדתי במונטריאול, למדתי כמה וכמה שנים. הזכרתי את הרב הירשפונג זצ"ל, ולפני זה למדתי אצל הרב אלי חזן, שהיה אחר כך, הוא עזב את מונטריאול, הוא היה ראש הישיבה בניו יורק, בישיבת תורה ודעת. מה שקרה היה שבשנת בשנת 42, אני חושב, הגיעו למונטריאול, הגיעה קבוצה גדולה של תלמידי חכמים שניצלו מליטא דרך רוסיה ויפן.
זה ישיבת מיר.
כן, היה ישיבת מיר, לא כולה, כמה מישיבת מיר וכמה מישיבות אחרות שנתכנסו בווילנה, שברחו מלפני הגרמנים, ומשל הרב הירשפונג זצ"ל היה מישיבת לובלין, כן, והם נכבשו על ידי הגרמנים, אבל ברחו משם. תחילה היה שלום בין רוסיה לגרמניה. כן, אז ברחו משם לצד הרוסי והגיעו לווילנה. שם בווילנה התקבצו הרבה פליטים, מכמה וכמה ישיבות, ושם היה גם רב זורח ורפטיק.
כן.
אחר כך דוקטור זורח ורפטיק, שהיה, הוא היה ממייסדי המדינה. היה אדם חשוב מאוד, כי הוא העלה את הרעיון הזה שצריך לברוח גם מווילנה. והוא מצא שם, הקדוש ברוך הוא הזמין לו אחד מחסידי אומות העולם, אתה בטח יודע את הסיפור,
כן.
שהיה שם יפני, זה, שנתן ויזות על תנאי שהם יקבלו ויזות למקומות אחרים. כן, אבל מקומות אחרים לא נתנו, אבל כל פנים היו להם. והם הגיעו ליפן דרך רוסיה, רובם יצאו מווילנה לפני שהשלום בין רוסיה וגרמניה התפוצץ. אחר כך כמובן כבר מי שלא יצא עד פרוץ המלחמה, הוא נשאר, וחמוצם באמת לא נשארו מהם אף אחד. אבל אלה שיצאו דרך רוסיה ויפן הגיעו ליפן. ואז עדיין אמריקה לא הייתה במלחמה. האמריקאים נכנסו למלחמה הדומני בשנת 41, כן. זה היה בשנת 41. והוא הצליח על ידי עזרת הג'וינט, ועוד, לא יודע בדיוק מי היו מרבים בזה, אבל הצליחו לקבל מקנדה רשות להביא את החבורה הזאת לקנדה. אמרו שאחר כך יצאו למקומות אחרים, אבל העיקר שנתנו להם רישיון. נתנו רישיון, ואז זה היה לפני ראש השנה, שהיו צריכים לצאת על ספינה אמריקאית שיצאה מקובה מיפן להגיע לאמריקה. והם היו אמורים להיות על הים ביום כיפור.
אז היה הרי את הדיון המפורסם,
כן,
בין...
כן, היה דיון מפורסם.
חזוניש וה...
כן, כן. זאת הייתה הבעיה. הייתה הבעיה, מה, האם לעלות על הספינה ואז הם יעברו את קו התאריך, ומה יהיה עם יום כיפור. אז הם שלחו מברקים לארץ לשלושה. אז היה הרב הראשי, היה אז הרב הרצל זצ"ל, והרב טיקוצ'ינסקי, שהוא היה מומחה לענייני הלוח, והחזון איש. ושאלו מתי לשמור יום כיפור על הים, כשיעברו את קו התאריך. ושניים ענו, הרב הרצל ורב טיקוצ'ינסקי, ענו להם שינהגו לפי הלוח שם וייסעו. והחזניש הצהל ענה להם שזה ספק וצריך לעצום שני ימים. אז הייתה שם מחלוקת ביניהם. היו כאלה שאמרו נעלה על הספינה, והיו כאלה שלא רצו לעלות. אז אלה שעלו הגיעו לקנדה. ואלה שלא עלו, אחר כך עברו לשנגחאי. אמנם היפנים התנהגו איתם בסדר, הם לא רדפו אותם, ומאמריקה שלחו להם כספים, אבל אחר כך שפרצה המלחמה, הבעיה הייתה שהספינה הזאת הייתה האחרונה.
כן.
כי אחרי זה, בדצמבר, פרצה המלחמה בין אמריקה ליפן. אז כבר לא היה שום קשר בין יפן לאמריקה. אז לכן אלה שלא עלו על הספינה הזאת, הם נתקעו ונשארו בשנגחאי עד סוף המלחמה. אבל אלה שהגיעו לקנדה, הגיעו למונטריאול. והיו שם תלמידי חכמים גדולים, ואני זכיתי ללמוד אצלם.
ביניהם הרב הירשפונג.
ביניהם הרב הירשפונג, כן. היה ביניהם תחילה, למדתי תקופה קצרה אצל, היה שם גם חתנו של החפץ חיים זצ"ל. החפץ חיים הייתה לו אישה בזיווג שלישי, הוא היה מאוד זקן, כאילו, והיה לו חתן רב מנדל זקס, והוא גם הגיע באותה קבוצה, אבל הוא היה שם זמן קצר, ואחר כך עבר לניו יורק, שם נתמנה לראש ישיבה. אז גם אצלו זכיתי ללמוד, כי זה היה ממש, כשהם הגיעו, אז אני הייתי בגיל זה, הייתי בחור צעיר, אבל הם חיפשו תלמידים.
עכשיו אולי קצת שאלה שאולי, אני לא יודע אם זה היה כל כך בתקופתו של הרב, אני מניח שכן, אבל שאלה שהיום אולי קצת כן מטרידה את הנוער של ימינו. איך ההורים של הרב, איך המשפחה של הרב קיבלה את הרצון ללמוד תורה?
איך קיבלו את הרצון ללמוד תורה? אני חושב שהרצון ללמוד תורה הוא טבוע בליבות ישראל מדור דורות. האמת היא ש...
הרבה הורים רוצים שהילדים שהם יצאו לעבוד, לא ילכו להשתקע בעולמה של תורה.
כן, הם רוצים, אבל הם גם רוצים שילמדו. אני לא חושב שזה נכון שלא רוצים. רוצים, אבל הבעיה היא שצריך למצוא את האיזון הנכון. אתה יודע שהרמב״ם עושה את המרכז של כל תורתו, והוא חוזר על זה כל פעם, בכל ההקשרים, שהאיזון הנכון הוא הדרך, הוא דרך המלך.
הוא כותב שליש ושתי שליש.
לא, זה... הוא משהו כותב, הוא לא כותב שליש, הוא כותב, משל, אם אדם יכול להתפרנס בשלוש שעות עבודה, אז יומד תשע שעות. אבל הוא לא אומר שכל אדם יכול לעשות את זה, והוא בעצמו, בתקופה מאוחרת בחייו, לא יכול לעשות כך. יש את המכתב המפורסם שהוא כתב, ליבן טיבון, שם את המתרגם של המורה, והוא מתאר את יום עבודתו, והוא ממש לא היה לו פנאי, הוא אומר אפילו לחזור על לימודו. אז ברור שמה שהוא היה יכול ללמוד בשעה אחת, אנחנו לא יכולים בשנה שלמה, אבל בכל זאת, הוא מתאר שהייתה תקופה בחייו, שהוא לא יכול היה לעשות כך, לעשות רוב היום בלימוד. זה תלוי במצב. בהיותו צעיר יותר, אחיו היה המפרנס של המשפחה. כמו שכל המשפחה, גם שלו וגם שלו. אבל אחר כך כשאחיו, אתה בטח יודע את זה, שאחיו טבע בים בנסיעה להודו, אז הרמב״ם לקח על עצמו את פרנסת שתי המשפחות, ואז הייתה כמו המשפחה די גדולה, גם לאחיו היו צאצאים וגם לא. והוא לא, ולפי האפשרויות ולפי הכוחות. ואם לא מוצאים את האיזון הנכון, אז תמיד יש בעיות. אם אדם חושב שהוא יכול רק ללמוד תורה ולא לדאוג לפרנסתו, אז יצא המשפט מעוקר, כי בסופו של דבר לא יהיה לו כלום. אני זוכר, הרב הירשפונג היה מספר סיפור חסידי, זאת אומרת לא חסידי, אבל סיפור על חסידים, שהוא היה לו, חוץ מזה שהיה גאון עצום, שכל התורה הייתה מנחת לו ממש על כף היד, בכל מקום שהיית שואל אותו הוא ידע, בעל פה, הכל.
עכשיו מישהו לאחרונה, אחד הרבנים סיפר לי, שפעם הוא שאל את הרב גורן,
כן.
מי הם הרבנים החשובים שנמצאים היום, שנמצאים ביום, כן. בתקופתו כן. של הרב גורן, זה היום בחוץ לארץ, והוא מנה שלושה רבנים, אחד מהם היה...
כן, אז זה היה פשוט, הוא היה, הוא היה ממש מאוד תלמודי קוראי, בכל מקום ששאלת אותו, באבלי ירושלמי, הוא היה אומר את הגמרא, עם רש"י ותוספות, ממש כמו, אנחנו זכינו ללמוד עם כמה חברו, היינו תלמידים, למדנו אצלו כל הזמן, והוא לעולם לא הסתכל בספר, הוא הכל אמר בעל פה. טוב, אבל זה לא מה שהתחלתי לספר לך, התחלתי לספר לך סיפור. אז הוא היה מספר ככה, על ש... והעירה בגליציה הייתה אישה שהיה לה, היו קשיים בפרנסה, היו לה ילדים קטנים, כדרך העולם, והיא בעלה היה חסיד, והוא לא דאג לפרנסה. הוא ישב אצל הרב כל הזמן. אז היא הלכה אצל הרב להתלונן. הרב, יש ילדים קטנים בבית, ואנחנו מרגישים כמו, אני מרגיש כמו המלאך היה, רחמן אצלה. מה לעשות? הוא לא עוסק בפרנסה. אז הרב קרא לו לאברך הזה, ואמר לו, תשמע, הטענה של אשתך היא טענה, יש ילדים שצריכים לאכול, מה, אתה צריך לדאוג קצת לפרנסה? אז הוא אומר, מה, היא מעלילה, מה העלילות? מה הפירוש אני לא דואג לפרנסה? כתוב בספר סגולות, יש איזה ספר סגולות, שסגולה לפרנסה זה בכל מוצאי שבת לדקדק בסעודת רב דמלכה, לאכול חלה, ולשחוק על החלה שום. ואם מישהו אוכל חתיכה אחת כזאת, זה סגולה לפרנסה. ואני אוכל שתי חתיכות.
אבל המשפחה של הרב קיבלה את זה בצורה, את הרצון הזה ללמוד תורה.
כן, הם את הרצון שלי ללמוד תורה. והיא... אבל הם דאגו גם לפרנסתם וגם לפרנסתי כמובן אז.
עכשיו לגבי המשפחה של הרב, המשפחה הרב התחתן, קצת כמה מילים על המשפחה, כמה מילים, מתי הרב התחתן, מתי, כמה ילדים.
התחתנתי עם אשתי שתחיה, שהיא אז הייתה בבלטימור, הייתי בישיבה בבלטימור, שם הכרתי את המשפחה. נכדה של, זאת אומרת, הסבתא שלה הייתה פרנק, משפחת פרנק. הם היו קרובים, צבי פסח, אבל היו ארבע בנות שנתחתנו עם ארבעה ראשי ישיבות. אחותה אחת הייתה הרבי צנבר להינדה, שהייתה אשתו של רבי סוזלמן מלצר. זה צער שהיא הייתה בארץ. ואחת הייתה של ראש ישיבה ב כרגע שכחתי את השם, אבל גם כן מאחד ראשי הישיבות המפורסמים, ואחד היה דומני רב ברוך הורוביץ, שהיה רב גדול בריטה. ובעלה היה ראש ישיבה בסלבודקה, ואחר כך הוא הגיע לאמריקה, וחתנו...
מי זה היה?
היא עשה את הישיבה בבלטימור. הוא היה רב שפטל קרימה, כלומר, המשפחה הייתה קרימה. רב שפטל הגיע מסלבודקה לאמריקה, ויסד שם ישיבה, ואחר כך היה חתנו ראש הישיבה, רב רודמן, אולי שם.
רב רודמן, כן. אז עם איזה רב היה בקשר שם בתקופת לימודי אבל? הרב היה איזה קשר עם הרב פיינשטיין?
כן, קצת, כן. גם אחר כך היה לי קשר עם הרב פיינשטיין. הייתי מתכתב איתו לפעמים, אבל בעיקר היה לי קשר בענייני הלכה, גם כשהתחלתי לשמש ברבנות, אז היה לי קשר, אבל זה נוצר שם בהיותי בבלטימור, עם הרב הנקן, אליהו הנקן זצ"ל, לא יודע אם פה לא כל כך מכירים אותו, אבל הוא היה גאון עצום, גאון עצום. והיה בעל הוראה כזה מישרות השכל, יש לו נכד פה בארץ, שגם כן נקרא הרב הנקין, הוא עוסק באוצר הפוסקים, הוא שם. היה תקופה רב באיזה מקום, אבל לא זוכר איפה.
עכשיו, רב דיבר שהוא היה בעצם בכמה קהילות היה רב בחוץ לארץ, כן. בטורונטו. ו...
כן.
איך עוזבים את כושר התרמונות חוץ לארץ בשביל מדבריות ארץ ישראל? מה התהליך? מהו השלב?
זה, האמת היא שמאז ומעולם רציתי לעלות ארצה. אני יכול לספר לך סיפור על פעילי העלייה של ה... של הסוכנות. בתחילת דעקי ברבנות זה היה בשנות ה-50. גם אז כבר רציתי לעלות ארצה. טוב, אני קצרתי קצת, אבל בינתיים גם למדתי באוניברסיטה, והייתי גם
מרצה
באוניברסיטה, לא, אז זה נושא נפרד. אז אני הלכתי, התקשרתי עם נציג העלייה של הסוכנות שהיה בניו יורק, ואמרתי לו שאני רוצה לעלות, אז הוא שאל אותי מה אתה... עושה, מה אתה מסוגל לעשות? אז באמת יוצאתי באוניברסיטה. אמרתי, אני התחלתי באוניברסיטה לארצות, ואני חושב, אני מנסה, אולי אמצא שם בדבר הזה, או אפילו מיוחד להוראה, אפילו לא באוניברסיטה. אמר, תבוא, ו... כן. אז באתי. אז גם בימים ההם, גם כן הייתה נסיעה של כמה שעות, הגעתי לשם ודיברתי איתו, אז אחרי כל השיחה וכולי, והראיתי לו כל מה שיש לי, אז הוא אמר, מה לך עכשיו לחשוב על דברים כאלה? זה לא בשבילך, אתה יש לך פה אפשרות לפרנסה טובה ולקריירה. קריירה נוחה, מה לך לעלות ארצה? זה היה הסוף. זה היה הנציג, השליח של הסוכנות,
לעלות
יהודים לארץ ישראל. אבל, בסדר, נסתם זה היה מהשמיים כך, אבל בינתיים חלפו עוד הרבה שנים, אבל אני לא נתייאשתי, וכאשר ההזדמנות עלתה, אז עליתי באיזה שם. וברוך השם, אני
רב ישר הגיע לכאן מיד שהרב הגיע?
כן, כן. זה גם כן סיפור מעניין. אני... אמרתי לך שהייתי באנגליה, כן? אני עברתי לאנגליה גם כן בגלל זה שרציתי להיות קרוב יותר לארץ. עכשיו, מאנגליה אני כבר אוכל לחפש ולמצוא משהו. ומאנגליה הייתי בא מדי פעם, כי זה קרוב, זה לא כמו מאמריקה, זה היה רחוק. אמנם היום גם מאמריקה הנסיעות הן לא כל כך ארוכות. והיה מקרה שהוזמנתי לשבועיים לעשות שיעורים בישיבת הכותל. אז ישיבת הכותל הייתה הישיבה החדשה, ישיבת העזר שנוסדה תכף אחרי מלחמת ששת הימים. והיו עוד אולי אחת או שתיים, חוץ מהוותיקה, זה קרן ביבנה, אבל עדיין לא. אז הם הזמינו אותי להעביר שם שיעורים. מעניין שבאותו זמן היו שם, אתה בטח יודע על הרב חיים סבטו, ורב יצחק שילת, הם היו אז תלמידים שם. ובאים עוד תלמידים, אבל הם היו שם. ואחרי כמה שנים הם החליטו, בינתיים הייתה כמובן מלחמת לבנון, והם שרתו מלחמת לבנון, והרב סבטו קיבל על עצמו שאם הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מן המלחמה, אז הוא ייסד ישיבה. אז שני אלה רצו, ניסו והתחילו וייסדו ישיבת מעלה אדומים. אז, זאת אומרת, זה לא היה עוד יישוב מעלה אדומים, היישוב התחיל גם עם הישיבה. כלומר, הייתה קבוצה של אנשים שיצאו למה שהיום נקרא מישור אדומים.
כן.
שם עכשיו יש שם אזור תעשייה. אבל אז זה היה תחילת היישוב. והקימו שם כמה אסבסטונים, כמה עולים, והם הקימו ישיבה. וטוב, זה אני לא ידעתי, אבל יום אחד אני מקבל מכתב, חתום על ידי שניהם, שהם כותבים שהם זוכרים שהייתי, אתה יודע, כבר כמה שנים זה לפני המלחמה.
מכתב לאנגליה הרב בקבל?
כן, הם שלחו לי מכתב שהם זוכרים שהייתי אז שעברתי שיעורים כאשר הם היו תלמידים עוד בישיבת הכותל. והם שמעו, אז אולי אני בטח אמרתי לה, אז גם זה, אבל לא זוכר, אבל לכן דיברתי איתם, כי היו שם הרבה תלמידים. ושאני רוצה לעבוד ארצה, אז הם רוצים להזמין אותי לבוא, יש להם ישיבה במעלה אדומים.
אז גם יעקב דרורי היה איפשהו שם נכנס.
כן, הוא היה אז המנהל של כל ישיבות ההסדר. ישיבות ההסדר אז לא היו עצמאיות כמו היום. כל אחת הייתה ישיבה עצמאית. לא היו הרבה. ליהודי הזה היו זכויות גדולות, גם בהקמת הישיבות וגם בקיומם. כי הוא דאג לישיבות, כי הוא דאג הרי אז זה היה עניין של התחלה, הישיבות היו בחיתולים. על כל פנים, הם...
אז הוא הציע להם
או ש... לא יודע, אולי הוא הציע להם, אני לא יודע. אז הם עולם לא סיפרו לי אם הוא הציע להם. אבל הם כתבו לי מכתב כזה, ואני לא ידעתי אם יש ישיבה או אין ישיבה. אמרתי, בסדר, אם הם מזמינים, אז צריך לבוא
לי.
אני הייתי להם שאני מוכן לבוא לראות מה. ובאתי ובר השם, אז הייתה תקופה קצרה שלא יכולתי לעזוב באמצע את עבודתי בלונדון, אז עשיתי קצת כמה חדשים פה, כמה חדשים שם, עד ש...
ומה רב עבד בלונדון?
אני הייתי ב-Jewish College.
Jewish College?
כן, זה מוסד...
הישיבה?
זה מיוחד במינו, זה גם בית מדרש לרבנים, זה נבנה על המתכונת של... ישיבה אוניברסיטי? לא, ישיבה אוניברסיטי, זה הקדים הרבה. היה על המתכונת של בית מדרש לרבנים של וזיר הילדסהיימר בברלין. והם נוסדו ממש בזמן קרוב אחד לשני.
שם הרב כאילו היה רב, מנהיג
שיעור. שם זה מוסד שהוא גם מסונף לאוניברסיטה וגם... וגם מסד לרבנות. אני הייתי ראש המסד.
עכשיו, מתי הרב החליט שהתחיל לשמש ברבנות בקנדה?
אני התחלתי לשמש ברבנות, כפי שאמרתי קודם, הייתי בתחילה בצ'ארלס, סאות' קרוליינה. זה שם...
זה נקרא צ'ארלס?
צ'ארלסטון, צ'ארלסטון. צ'ארלסטון. שעה אז זה היה בשנת 57 או 8 משהו כזה, לא זוכר בדיוק.
בשנות 20.
כן, הייתי עוד עדיין בגיל שנות 20. ואחר כך עברתי לטורונטו, ושם הייתי 8 שנים, ובאנגליה הייתי 12 שנה, וברוך השם, מאז אני פה.
מלווה את הישיבה מיווסדה בעצם, רב.
כמעט מיווסדה, כי הם יסדו את זה, זה כבר היה, אבל זה היה בהתחלה, בחיתולים, כן.
שהרב הזכיר בכמה מילים את העניין הזה, התחיל, נגע קצת בעניין של הלימוד מתמטיקה, של כן. קודם כל רציתי בכלל לשאול על השילוב של תורה, תורה בין תורה למדע. קודם כל, איך הרב הרגיש, למה הרב פנה לכיוון הזה, בגלל עניין של, עניינים של פרנסה, בגלל איזה רצון לחיבור מסוים, והרב לוחש שזה ניגוד בינה, כלומר שזה יפריע ללימוד התורה, לא היה איזו תחושה של איזה ניגוד בין הדברים.
טוב, אני לא חושב, אני מעולם לא חשבתי שיש ניגוד בין הדברים, ואין לי ספק שהדברים משלימים זה לזה. אני חושב שזה גם כן אחד הדברים שאנחנו לומדים מהרמב״ם, שהוא הדגיש את הנקודה הזאת שגם לימוד מדע חיפוש האמת הוא גם נכלל בלימוד תורה. הרמב״ם אומר בהלכות תלמוד תורה, שם שהוא אומר, יש, התורה מתחלקת לשלושה, כן, אדם צריך לחלק את זמנו ללמוד. יש צריך ללמוד תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, אצלו פירושו של דבר הלכה פסוקה. זאת ההגדרה של תורה שבעל פה. ותלמוד, והוא אומר שכל העניינים של מעשה בראשית, של מדעי הטבע ושל כל זה הוא נכלל בתלמוד. אז אני יודע שיש אנשים שחולקים על זה, אבל מילנו כהרמב״ם יש להתעלם ממנו. יש מעניין שיש תשובה של מכון וסרמן, זה צהר, שהוא כותב, איך יכול להיות הדבר הזה? הרי אנחנו יודעים שהיום בחור שלומד בתיכון או בגימנזיה, הוא כותב בגימנזיה, כן? הוא לומד פיזיקה בגימנזיה, יודע יותר פיזיקה משהרמב״ם ידע. אז אפשר להגיד שהרמב״ם היה מודה שהוא גדול ממנו. אני חושב, עם כל הכבוד וכבודו במקומו מונח, אבל זאת לא קושייה כלל וכלל. כי אין אנחנו מודדים את כמות הידע, העניין הוא את עומק ההבנה. ואין לי ספק שהרמב״ם בשלב שהידע היה מצומצם כמו אז, עומק הבנתו לאין ארוך גדולה אפילו לא רק מבחור בגימנסיה, אפילו גם ממדענים גדולים. כלומר, כל השאלה היא לא שאלה. ואין לי ספק ש לבנות גם אישיות מושלמת וגם לבנות חברה מושלמת, אז חייבים לעסוק בכל מישורי בריאתו של הקדוש ברוך הוא. הרי כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את התורה, הוא גם ברא את הטבע, ברא את העולם, וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא מתגלית בכל הדברים הללו.
כלומר, לכתחיל האדם צריך ללמוד גם מדעי, כלומר, בן אדם שמרגיש שהוא מתקדם בלימוד התורה, הוא צריך גם לפנות...
כן, אני משוכנע בזה.
לתחום מדעי מסוים?
כן, עד כמה שאפשר, כמובן שעדיין. שוב, יש עניין של איזון. אם זה יבוא על חשבון... גם על זה אומר, הרמב"ם אומר שתחילה צריך ללמוד את ה... אסור והמותר, שאלו מיישבים דעתו של אדם, זה אומר בלכות יסודי התורה. אז הוא אומר שם שזה מיישב את דעתו של אדם, אבל אחר כך צריך ללמוד לחוכמות. כלומר, כי אחרת האדם נמצא שיש לו תמונה רק חלקית של מה שהקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו ננסה עד כמה שיש לו ידינו להבין ולראות את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא שמתגלית בעולם. ולכן אני חושב שזה חשוב.
כמה תחומים צריך לראות? רב פנה לכיוון המתמטיקה, למה...
טוב, יש, האמת היא
שהכוחות
שלנו הם מוגבלים, ואנחנו לא יכולים להקיף את כל התורה ואת כל החוכמה, אבל מכל מקום יש דברים שצריך לדעת אותם. עד כמה שאנחנו יכולים, אז אנחנו צריכים שיהיה לנו פתח להבין משהו. אם אין לה אפילו פתח, אז אי אפשר בכלל לומר שניסינו לעשות משהו מוכר עליו.
ומה זה הפתח הזה? כל אדם זה משתנה.
כן, זה ברור שזה משתנה לפי האדם, לפי אפשרויותיו, לפי כישוריו, גם לפי נטיית ליבו. יש אדם שנטיית ליבו זה מקצוע הזה, יש נטיית ליבו שמקצוע אחר. אז ברור שגם זה מהקדוש ברוך הוא, כמו שיש כלל, אין אדם למד תורה אלא ממקום שליבו חפץ. כלומר, יש נטיית הלב, יש בני אדם שנטיית הלב של ללמוד מקצוע מסוים בתורה, אז הוא צריך ללמוד אותו, כי הוא יצליח שם יותר מאם יכפה על עצמו דווקא במקום אחר.
אז הרב למד במתמטיקה והוא היה מרצה שם. איפה הרב כן. למד? באוניברסיטת באיזה?
אני למדתי באוניברסיטת ג'ונס הופקינס, ואחר כך באוניברסיטה של טורונטו, שם קיבלתי דוקטורט.
שם הרב מרצה למתמטיקה. אז ואם אנחנו נחזור חזרה לעניין של ההגעה לארץ, קצת על החיבור של הרב, ראשי הרב כתב גם מאות ספרים, הדר איתמר.
כן, איך אתה יודע כל זה?
רציתי לשאול דווקא על חיבור שמעניין את בני הישיבות מאוד, לפחות אצלנו, ושמעתי בעוד ישיבות על חיבור יד פשוטה, על הרמב״ם. קודם כל, על איזה צורך בא החיבור הזה לענות?
אני חושב ש... אני מקווה על כל פנים, אבל אני כך מקבל גם עדים מקוראים, שהרמב״ם כתב את ספרו לשני סוגי קוראים. הוא חשב שיש סוג אחד שהוא לא רוצה או לא מסוגל להבין את כל הרקע של הפסיקה, אבל הוא צריך את הפסיקה. הוא צריך לדעת מה לעשות. באמת, 400 שנה השתמשו ברמב"ם כשולחן ערוך. כן. ממש...
כשהוא כותב באקדמה.
כן, כך באמת השתמשו בהרבה קהילות, כך היה. זה היה שולחן ערוך. אז אדם שרוצה לדעת את הדין, מי שרוצה ללמוד להיות שוחט, אז הוא למד את הלכות שחיטה. מי שרוצה להדין בשבת, אז הוא יסתכל בלכות שבת. זה היה סוג קורא אחד. הוא גם כתב את ספרו לברא לפניו קורא שהוא תלמיד חכם גדול, שהוא יודע את כל המקור. באמת זה יוצא מכמה תשובות שכך הוא חשב. שהוא יודע את המקורות, תכף יכיר את המקורות ויבין, ובשבילו הוא הוסיף כל מיני פירושים בגמרא, במילים ספורות מאוד. פה ושם פסקה אחת הוא הוסיף, וזה פתר כל מיני בעיות קושיות של הגאונים שהיו.
זה פתר, ויש אומרים מוסיף. לפעמים יושב אדם סדר שלם ולא מבין למה הרמב"ם קורא דרך נגד הפשט של הגמרא נגד כל הראשונים.
אתה צודק. אז עכשיו אני אסביר לך למה אתה צודק. האמת היא, ייתכן שבזמנו זאת הייתה החלוקה. לא יודע, אפשר לדעת מה היה בזמנו. אבל במשך הדורות התברר שרוב הקוראים הם לא מסוג זה ולא מסוג זה. כלומר, אלה שפשוט רוצים לדעת את הדין, אז במשך הדורות נוצרו ספרים קלים יותר. הרי היום מה עושה מי שלא יודע הרבה? אז הוא מסתכל בקיצור שולחן ערוך. לא בשולחן ערוך, שולחן ערוך זה כבר יותר מדי. זה למדנים. הוא מסתכל בקיצור שולחן ערוך. או היום יש ספרים עוד יותר פשוטים ש... תלמידי חכמים כאלה שהם יכולים לפתוח את הרמב״ם ולראות כבר את כל הרקע, זה לדעבון ליבנו הולך ומתמעט. אמנם היו, ברור שאנחנו יודעים שהיו גם קרוב לזמנו גאונים כמו המאירי, הרלב"ג, הם ממש כמו תלמידים של הרמב״ם, הם מפרשים את הרמב״ם. ובמשך הדורות גם היו גדולים, אבל רוב הלומדים הם לא מסוג זה ולא מסוג זה, והם מתקשים, כי הם זקוקים להבין מהו הרקע שהוא חשב שיש להם כבר. אז ברור שנכתבו הרבה חיבורים בכיוונים האלה, אבל ככל שהדורות מתמעטים והולכים, החיבורים הללו לא מספיקים לנו. מי שלומד רמב״ם, הרי עם מגיד משנה, מגיד משנה היה נאמן ביתו של רמב״ם, אבל הוא גם כן חושב שאתה יודע כבר כל הגמרות, הוא מציין לך את
האישם.
אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אז מה קורה? אז קורה ש גם לא לומדים, לא רמב"ם ולא מגיד משנה. ומזה יוצא הפסד גדול. יש, לפי עניות דעתי, יש צורך בספר שיפתח את המקורות עד כמה שאנחנו יכולים, אבל ברור שבמשך הדורות הרבה עמלו וציינו את המקורות, אבל צריך לא רק לציין, צריך לפתוח את המקורות, צריך להסביר את שיטת הלימוד, וזה גם כן דבר שרק מתאפשר ב-150 שנה האחרונות, שנתגלו כתבי הגאונים. הרבה מגדולי האחרונים נתקשו ברמב״ם בגלל שהם למדו את הגמרא עם רש"י ותוספות, ו... עד כדי כך, אתה מוצא בהרבה אחרונים שהם מצטטים גמרא ורש"י מובלע בתוך הגמרא. הוא זכר את הגמרא עם רש"י, אז הוא מביא את הכל. והרמב״ם הייתה לא מסורת של הגאונים, שהם פירשו אחרת. וזה לא היה ידוע, זה נעלם. יש הרבה פעמים שאנחנו מוצאים בקדמונים שאומרים תשובות הגאונים. יש
רש"י הרבה.
לא, רש"י מביא לפעמים, אבל על הרמב״ם למשל, אתה תמצא בהרבה מקומות שציינו...
מגיד משנה?
גם המגיד משנה, כן. ציינו תשובות הגאונים. לא ראינו ולא שמענו. והאחרונים לא הייתה להם אפשרות למצוא אותם, כי הם בפרט אחרי המצאת הדפוס, זה הכל נעלם. היה באיזה מקום, באיזה ספרייה או באיזה גניזה, וזה נעלם, אבל אף אחד לא נעלם. בדורות האחרונים נתגלו הרבה מן הדברים הללו. היום יש הרבה חומר מזמן הגאונים, שברור שאם אתה רואה איך הם למדו את הגמרא, או איך הם פסקו את הדין, אתה רואה שהרמב"ם הולך בשיטתה. וכל זה צריך להציג לפני הלומד. וזה מה שאני מנסה לעשות. שאנחנו נוכל ליהנות מהרמב״ם מה שהוא חשב שרק בשני הקצוות יש אפשרות, אבל גם אנחנו זקוקים לזה. ולא יודע כמובן עד איך אני מצליח בזה, אבל ברוך השם אני יודע שיש בני תורה ש... שקבעו לימוד ברמב״ם בכסדר, עם יד פשוטה. ואחרת לא היו לומדים כסדר רמב״ם. כי זה לא קל ללמוד רמב״ם בכסדר. כי או שאתה צריך ללמוד ככה בשטחיות, כמו קיצור שולחן ערוך, אז זה לא, כבר לא, כי יש לנו קיצור שולחן ערוך יותר קרוב לזמננו. או שאתה צריך לעמול באמת קשות.
הרב מגיע שם בחיבור עד לפסיקת ההלכה?
לא, אני מסתפק בפירוש הרמב״ם. כי לעשות, זה גם כן, הרמב״ם עצמו כותב בתשובה, מה ההבדל בין חיבור לפירוש? הוא אומר שיש אנשים שהם רוצים לחדש דברים, אז זה יפה מאוד, אבל הם לא סומכים על עצמם שהספר שלהם יקרה, אז הם נתפלים לאיזה ספר אחר. אבל הוא לא מפרש את הספר ההוא, הוא אומר מה שהוא רוצה.
אני כותב את זה, הרמב"ם
כותב את זה? כן, אז זה חיבור. פירוש הוא שאתה נתפל לספר מסוים שזקוק לפירוש, ואתה מנסה, כמובן, הוא אומר שצריך לפרש מה שהמחבר נתכוון, שאחרי שאתה תקרא את המחבר עוד פעם, אחרי שקראת את הפירוש, תאמר, זהו הפירוש, זה ברור שלזה נתכוון. אז דבר כזה, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים, אבל זה מה שאני מנסה לעשות. יש הרבה ספרים על הרמב״ם שיש בהם הרבה דברים נפלאים, אבל מוכן לא... הרמב״ם הוא רק כמו וב להתעלות עליו. זה, לזה לא צריכים אותי, מי שהחידושים שלי הם לא רלוונטיים פה. מה שרלוונטי פה זה לנסות להבין, לפרש את הרמב״ם. לכן אני מצטמצם למקורות, ברוך השם הרב ידי לגלות המון מקורות שלו, שלא מצויים באחרונים, אך הפי שהרי במשך הדורות הרבה ציינו, וגם מנסה לפרש את דברי הרמב״ם כפי מה שנראה למיטב הבנתי, איכשהו פרש את המקורות ואיכשהו הגיע למסקנותיו. אבל יותר מזה, אינני מתפלפל עם מפרשים אחרים, כי זה לא המקצוע, כי המקצוע הוא להבין את העם.
ולמה דווקא הרמב״ם? למה יש הרב מרגיש, למה הרב דווקא?
קודם כל, הרמב״ם הוא עמוד התורה. הרי הרמב״ם הוא עמוד התורה. אתה יודע שהחזון איש אמר שיש... עמודי התורה הם כמובן משה רבינו, ואחרי משה רבינו, רבינו הקדוש, אחרי רבינו הקדוש, רב אשי, אחרי רב אשי, הרמב״ם, ואחר כך הוא הוסיף את הגאון מבירום.
לעמודי התורה.
אלה הם עמודי התורה, וזה אמת, הרי ברור ש... שאלה הם שברור שהבניין התורה הוא גדול כמו ארמון מפואר, יש הרבה חדרים וכניסות ויציאות וכל מיני חלונות ופתחים, אבל הכל עומד על אלה.
עכשיו, היום אולי שאלה שקשורה קצת בעקיפי לנושא הזה. היום יש בעצם איזו תנועה מסוימת בנוער שהם חורטים על דגל שלהם את ההתחברות, את מאוד שילוב הרגש בעבודת השם, מאוד רצון אני מקיים מה שאני מקיים, מה שאני מתחבר אליי, מאוד את ההכנסה של הרגש. איך, קודם כל, מה הרב אומר לגבי זה, ודבר נוסף, מה הרמב״ם בזמננו היה עושה ומצא אותו?
אני לא יודע מה הוא היה עושה, אבל אני חושב שצריך להבין פה דבר יסודי אחד. ברור שהרגש הוא חלק חשוב מאוד של האישיות. אלמלא כך קדוש ברוך הוא היה בורא רגש. הרגש הוא במובן מסוים כמו דלק, כמו אנרגיה, כן? אם יש לך דלק, אז אתה יכול להדליק אש, כן? אבל אם אתה מדליק סתם אש, אש יכול להחריב את הכל. אם יש לך מכונה בנויה או מערכת, אפילו לא מכונה, הרי גם תנור זה, גם בזמן העתיק, או תנור או נר, כן? אם יש לך מסגרת בנויה בצורה כזאת שהאש תוכל לנתב אותה, להשתמש בה, לנצל אותה, אז אתה יכול לחמם, אתה יכול להעיר, אתה יכול לנסוע, מה זה רכב לך, אתה יכול לטוס, זה הכל. אבל זה רק אם יש מסגרת בנויה שהאנרגיה הזאת, הכוח הזה של האיש, מנותב, הוא מנוצל, הוא מבוקר, ולא יותר מדי ולא פחות מדי, הכל צריך להיות מאוד מאוד נחושה. אם לא, אז זה הורס. וגם האישיות של האדם היא בנויה כך. האדם יש לו מצד אחד רגש שהוא המניע, כן? זה כמו האיש. השכל הביקורתי הוא יוצר את המסגרת. אז אם אדם משליט את השכל על הרגש, אז יוצא שיש לו מכונה פועלת, כן? ככל שיש לו יותר רגש והשכל בונה מערכת יותר יעילה, אז הוא יכול להגיע להישגים גדולים. אבל אם חז ושלום אין איזון, שוב אנחנו חוזרים למושג של האיזון, בין שתי אלה, מי שחסר רגש לגמרי, כמו האבן, כן? אז מה? אז הוא, שום דבר לא יקרה, אז הוא
יעמוד במקום.
כן, יעמוד במקום, ולא יתקדם שום דבר. מעיד הרגיס למי שיש לו רגש הרבה, אבל אם לא, לא משתמש בשכל הביקורתי להדריך, להנחות ולנתב, אז זה כולו כלום. זה הופך להיות, זה ממש הרס. כי זה הכל הופך להיות שקר. תראה, יש לי דבר מעניין, שפעם, היום יש כמה וכמה שרוצים, אולי זה גם מעניין אתכם בערוץ 7, קשור למה שדיברנו קודם על הטלוויזיה. רוצים ליצור גם תיאטרון, טלוויזיה יהודית. אז אני לא יודע, ייתכן שאפשר לעשות את זה. אבל בלי לדון על השאלה העקרונית, סתם להסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו רואים שבכל הדורות, גם בזמן העתיק, התרבות שלנו לא הייתה חסומה בפני תרבויות אחרות. ובעיקר התרבות היוונית, שהיא הייתה באמת מתקדמת מאוד, ובתרבות היוונית, התיאטרון תפס עמדה מאוד חשובה. כי זה היה החלק העיקרי של הספרות. וגם בדורות מאוחרים, אצל האנגלים למשל, התיאטרון זה החלק העיקרי של הספרות. בלי שייקספיר אי אפשר לדמיין ספרות אנגלית. אנחנו תמיד הצטיינו בספרות. הרי חוכמת הלשון, האמנות של הלשון, אין כמו בתנך. כל העמים מודים בזה. שבעניין זה, אנחנו היינו מצוינים כבר בזמן העתיק. ובכן בכל הדורות. אמנות, הלשון, שירה, זה תמיד היה אצלנו. אבל מעולם לא היה תיאטרון. וגם חזר וגם בכל הדורות התנגדו לזה. למה? צריך להיות פה איזה מבחינה לא מי שיוצא מתוך הנחות הלכתיות, סתם אתה מסתכל על תופעה תרבותית, איזה פלא, באמנות הלשון היהודים הצטיינו בפילוסופיה, בכל הדברים, כן. ובתיאטרון, לזה הם לא נגעו, אף על פי שעמים אחרים מתקדמים, לא מדבר על העמים פרימיטיביים, אבל עמים מתקדמים, שבהם גם כן אמנות הלשון הייתה חשובה. הם עסקו בתיאטרון. למה פה לא? זה חורה אחידה. אני חושב שהפתרון הוא פשוט. בכל דבר צריך להבחין בין אמת לשקר. ברגע שאתה לא יכול להבחין בין אמת לשקר, יש, הרי מה זה שחקן מכונה? מה זה שחקן מכונה? הוא מציג את עצמו כאילו יש לו רגשות כאלה וחירות, עד כדי כך שהוא מעורר את הצופים, שהם יחשבו שהוא ממש ככה. אבל הרי זה לא כך, הרי זה שקר. הוא מעמיד פנים, ככל שהוא יותר מיומן, הוא יותר אומן, אז הוא יכול להעמיד פנים של סובל, של מצליח, של שמח, של עצוב, אבל זה כל עבדת פנים, זה כולו שקר. בפילוסופיה גם כן אפשר לשקר, אבל לשקר, אבל לא שזה יהיה, שזה ישכנע כאמת. אם אדם משקר, או אם הוא משלה את עצמו, אז מישהו יבדוק אחריו וימצא שזה לא נכון. ברגע שאי אפשר. אם הוא מספיק שחקן, הוא יכול להציג כל מה שהוא רוצה, ואי אפשר להבחין. ואני חושב שבכלל כך היהדות תמיד התרחקה בזה.